תודה. טוב, דיברנו בשבועיים, בשתי הפגישות האחרונות, פה לגבי, נקרא לזה, המבנה התקופתי של התורה שבעל פה, כאשר פעם שעברה התחלנו להתייחס יותר לפרטים של התקופות השונות, פה דיברנו על, אם דיברנו במפגש הראשון, עד כמה תקופת חז"ל היא מהווה תקופה ייחודית לעומת שאר תקופות עולם, פעם שבוע דיברנו כבר גם על הדינמיקה הפנימית שקיימת בתוך כל תקופה, היינו את ה... דיברנו על כך שבאמת שפתחה פרשנות פשוטה, לאחר מכן פיתוח הסוגיות, לאחר מכן העלאת ספקות ובירורים, ולאחר מכן קבעו את פסיקת ההלכה, ומה שחשוב יותר להתחיל לדבר על דיברנו פה גם על מעמד הגאונים שהיה קבעו די חלקי. אני רוצה להדגיש, לב ההישג של הגאונים זה בעצם לבצר ולבסס מה שקרה בש"ס, ו ובאיזשהו מקום, כאמור, הגאונים משמשים את התפקיד קצת של כתיבת ההלכה, הרבה של השאלות, של הבירורים והספקות, אבל לא יוצא משם איזשהו, לא יוצא איזשהו, לא, אין שם יצירות מאוד נרחבות ומשמעותיות. ושנית, אין מפעל מקיף. זאת אומרת, כל מה שחי גאון כותב, הם דברים נפלאים, אבל אין שם מפעל, לפחות לא הגיע לנו מפעל ספרותי מקיף מהגאונים. כלומר, יש את הבהג, שזה ספר, אבל זה ספר הלכה קצר ודי מתומצת. ויש את השאילתות, זה ספר מאוד ייחודי, מאוד מקורי, אבל הוא כמובן, הוא הוא לא ספר שמקיף את כל הש"ס, כמובן, הוא ספר שקצת בצד של הספרות. מה שמתכוון, השיד הדברי פיסר פרשות השבוע. ליצור פה תקופה חדשה צריך משהו שהוא במרכז תורה שבעל פה. משנה, גמרא, רמב"ם, שולחן ערוך, דברים מהסוג הזה. משהו שיהיה, פרשות השבוע, הוא יהיה חיבור, זה כמו הלכת חינוך. חיבור מצוין, אבל די ייחודי, קשה מאוד לבנות על גביו. אין הרבה ולכן בעצם חזרנו פה סיפרנו אז זה מה שדיברנו פעם שעברה. אוקיי, עכשיו מה כך, בראשונים אז יש לנו יש את רש"י, נכון? זה הפירוש, הפירוש הראשון והמשמעותי. אחר מכן יש את המפעל של הפיתוח של בעלי תוספות, שבעלי תוספות באו והם לקחו את הש"ס פירשו אותו לאורך ולאורך. תוספות בעצם מטרתה מרכזית, מה שמפיין את התוספות יותר מכל דבר אחר, הרצון ליישר קו פנימי בתוך הש"ס. זאת אומרת, הנחת המוצא של התוספות שכל הש"ס הוא מכלול אחד גדול. זה לא בטוח, אבל אין מות הש"ס מכלול אחד גדול, אז לכן סתירה בין שורה אחת בכתובות לסוגיה שתמר בבא קמא, לא משנה, צריך לדאוג ליישר את הדורים בין שניהם. ומי סתירה בין שתי סוגיות כמובן, וכך בעצם, עכשיו המהלך הדיאלקטי הזה, דהיינו, שבוקחים את, כמו שהגמרא לקחה את המשניות, תוספות לקחו את הגמרות. יש סוגיה כזאת, סוגיה אחרת. יש סוגיה במסכת אחת, סוגיה במסכת שנייה, הן לא מתיישבות. או הסוגיה לא מתיישב המנהג, גם קושיה. או כל מיני בעיות אחרות, קוראת הגמרא ופיתחו אותה, ובעצם הרחיבו את שורותיה מאוד. ממשיך לדבר על דינמיקה פנימית, מה שקורה בראשונים, אבל בגדול יש לנו את המפעל הזה. הסיכום מגיע, כפי שמעתי בשבוע שעבר, במידה ידועה בשולחן ערוך. זה כמובן לא מתחיל בזה. זאת אומרת, אם דבר ראשונים כרגע בתמצית, ונשתדל להרחיב בזה קצת בהמשך, בסיסית, בסוף תקופת הראשונים, מתחילה בעיקר כתיבת הלכה. לפי הדינמיקה של סרטת הדיפו, יש כאילו פירוש, אחרי זה הרחבה, פיתוח וכולי. אחר מכן יש בעצם שני דברים מקבילים, כאילו ג' ד' יחד, זה כתיבת, יציקת החידושים האלה בתוך תבנית הלכתית. כאילו כתיבת הלכה, ומקביל הרד ספקות, שזה שוטים. שאלת תשובה. נדבר על זה בהמשך מיד כשנגיע לאחרונים בצד מרחבת. עכשיו, כמובן אחרי זה מתחיל בסוף תפת הראשונים. אם תתחיל, באמת, אני מדבר כרגע על מפעלי כתיבת הלכה יותר גדולים, או בעצם נאמר זה ככה. בעולם האשכנזי זה מתחיל מוקדם יותר, כי באופן כללי, השלב הזה הגיע בעולם האשכנזי מוקדם יותר, כי אותם הוא מאה שנים לפני הרמב״ם. מה שקורה פה במאה ה-12, בעולם האשכנזי זה קורה במאה ה-12, בעולם הספרדי במאה ה-13. באמת, אפילו טיפה יותר. ואז, לכן גם האשכנזים מגיעים מפעלי הסיכום שלהם קצת מוקדם יותר. דבר כרגע, ספר לכם, נפרד את זה קצת להמשך מיני גם. ספר תרומה, אור זרוע, רעביה, כל ה... זאת אומרת, זה נדבר כרגע אפילו אור זרוע. מיצק מבינה, שזה מפעל סיכום מקיף של כל הספרות האשכנזית בתבנית הלכתית. אבל... ולאחר מכן הראש. בעולם הספרדי זה מתחיל קצת יותר מאוחר, אבל בצורה יותר מסודרת. זאת אומרת, ספרי הלכה אשכנזים רובם לפי סדר הש"ס. שזה מאוד נוח, אם אתה מבין את הש"ס, לעשות את זה ככה. זה פחות נוח אם אתה רוצה לגשת לספר הלכה. בעולם הספרדי, את הכתיבה היא יותר מסודרת. כרגע אני אתחס בעיקר לספר אחד מרכזי, תורת הבית של הרשב"א. הרשב"א כתב ספר בשם תורת הבית, שזה בעצם התשתית של כל יורדי עד היום. בזה הוא הכניס בית השחיטה, מליחה, תערובות, בשר בחלב, נטילת ידיים, יין נסך, נידה ומקוואות. כל זה הכניס פחות יותר לתוך בספר מסודר. זאת אומרת, קודם כל הוא נותן לך איזשהו תמצית עניינים בתחילת כל פרק, בתחילת כל חלק, שנית, יש גם איזה היגיון פנימי בסך הכל. כאילו, יש היגיון פנימי ברוב הדברים שם, והוא משתחרר לגמרי מהש"ס. מה שאומר, שבשמישהו רוצה ללמוד הלכה, זה ספר מאוד טוב, ושמישהו רוצה להשמש ברשב"א כשהוא עומד את הסוגיות בחולין, דווקא הראש יותר נוח. אבל אחר כך המפעל הגדול זה מתחיל בטור, שהטור פה בעצם מחבר, הטור אומרת בעצם בנה את התבנית של, בעצם אמר ככה מידע ידוע, הטור קודם כל הוא מחבר את העולם האשכנזי והספרדי, אם כי אם נחדד את זה טיפה יותר, נקרא זה ככה, המבנה הוא מבנה הבית הספרדי, התכנים אנשים עדיין בובם אשכנזיים. הוא מצטט יותר, הוא מצטט את הרמה למשל הרבה, אבל בגדול מה שהטור עושה הוא בעצם כבר, וזו תופעה שאנחנו נפגוש אותה מדי פעם, כשיש לך דמויות מעבר, הן מחברות את הטוב בשני עולמות. הרמב"ן אולי דוגמה מובהקת לזה, ונחזור אליו כשנטפל בראשונים בצורה יותר שיטתית. אבל הטור למשל, מה הוא עשה? הוא מעולם הספרדי הוא לקח את העובדה של משתחררים מהש"ס ובונים תבנית מסגרתית יעילה. רוב תורתו עדיין מושפעת מהראש, והראש עדיין בסופו של דבר הוא ביסודו של דבר אשכנזי, מתו אשכנזי שהיגר לספרד. בבסיסית אשכנזי. אז כן, טור בעצם חיבר את שני האלמנטים האלו, והוא יצא, זה דבר אחד. דבר שני, הוא גם מקיף. גם את הכיף הוא לקח לנשם בעולם הספרדי. כשהרשב"א כתב רק על במערכות יורדיה, הטור כבר... וזה בעצם החידוש, הוא בעצם לקח את כל הכיף, חיבר אותו, ועכשיו... הטור כמעט והפך להיות כאילו נקרא לזה מפעל הסיכום או ספר המרכזי של התקופה. בסופו של דבר השולחן ערוך עשה את זה, לא הטור. ובעצם, אז נכון, שאלו אותי בשבוע שעבר, השולחן ערוך האחרון, זה נכון. ולאחרון שהפך להיות מפעל הסיכום שעליו בונים. עכשיו, מדוע אני חושב, טוב, בעצם רק עוד דקה אחת, א', אני חושב שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, אם תראו במאה ה-16, תחת ה-17, אני לא בטוח שברור לכולם איזה בשתי החיבורים האלו יהיה החיבור העטור התחיל קודם. הוא קודם למחבר בזמן 50 שנה. אז לכן, בתקופה מסוימת יחסו לזה כאל החיבור המרכזי. בית יוסף כתב פירוש העטור, כי הוא היה בטור את מפעל הסיכום. גם הבח, שהבח הוא בעצם מעניין, כי הבח הוא כבר אחרי הבית יוסף. הבח כותב אחרי השולחן ערוך, הוא כנראה חושב שלא השולחן ערוך, אלא טור יהיה הספר, הטקסט המרכזי. לעומת זאת, התז שהוא חתנו, כי הבח הוא חותנו של התז, התז כבר כותב על השולחן ערוך. כנל השח שהוא טיפ מצייר מהם כותב על השולחן ערוך, כנראה גם עכשיו הסמן למשל כותב על שניהם. הוא כותב את הדרישה על הטור ואת הסמן על חושן משפט. מה שקורה, אני חושב שזה לא מובן מאליו איזה משני החיבורים האלו, הטור ותיק יותר ונגיד מקובל יותר אולי בהתחלה, ולכן הבח עדיין חי בתחושה שהטור יהיה הטקסט. מה שקורה בפועל זה שולחן ערוך. סיפור די כך, אתה משפט אחד עכשיו ונחזור לזה בלי נדר כשנטפל באחרונים כבר על הסדר. אני חושב שהסיבה המרכזית היא שהשולחן ערוך בתוספת הרמה. השולחן ערוך עם הרמה מחברים חיבור טוב יותר אותם האשכנזי והספרדי. הטור בסופו של דבר עדיין אשכנזי, החיבור שם הוא כמו צורני. השולחן ערוך עם הרמה, לא בלי הרמה, השולחן ערוך עם הרמה ביחד, זה נותן לך בעצם שיקוף אמיתי בתכנים של תורת ספרד ואשכנז, וזה סיכום כבר ביותר טוב, כי היו במאה הביניים שני עולמות, אשכנז והספרד. הסיכום חייב לשקף את שני עולמות. וכן, אם סוף השולחן ערוך הופך להיות הסיכום, ומי שיקרא אגב, או אולי נעשה את זה פה בלי נדר בעוד כמה שבועות, מי שיקרא את ההקדמה של בית יוסף, הוא מביא שם רשימה של ספרות שהוא השתמש בה. הספרות היא מקיפה. זאת אומרת, היא לא מוגבלת לספרים ספרדים דווקא. הוא משתמש בכל מה שעושה, זה חיבור מקיף ביותר, אנציקלופדיה אפשר לומר. ובשולחן ערוך אמנם הוא פסק בעיקר פסיקה ספרדית, עכשיו נדבר על זה בהמשך, אבל ברמה השלים את ה... כאילו פרס מפה עליו, וככה נוצר מפעל, ומפעל הסיכום זה באמת לא השולחן ערוך, זה שולחן ערוך פלוס הרמה בעצם.
הרמה זה בעצם זה שעשה את הסיכום.
מה?
הרמה הוא זה
שאתה בגושה. הוא לא עושה את הסיכום, אלא... שוב, אני מדבר על זה בהמשך. אז זה נכון. בלי הרמה, השולחן ערוך לא היה... לא היה משהו היום. חד וחלק. זה... הרמה אפשר לו... הרמה בעצם היה המצע שעליו כל המערכת היא קמה אחר כך. טוב, זה... כמו, נחזור לזה בפרוטרוט. אני רוצה כרגע להקדים את המאוחר. מה שאני רוצה לחזור עכשיו לנקודה הזו, ופה אני רוצה בעצם לענות את השאלות שצצו בשבוע שעבר ולא הספקנו לענות על כולם. אמרתי ככה, מה מגדיר, מה זה אמורה, מה קו פה שהגמרא מטפלת במשנה כטקסט יסוד? זוכרים, כן? מה, אני לא מסביר את זה עכשיו שוב. כנ"ל ראשונים כותבים על הגמרא. באחרונים על הראשונים. אמרתי בשבוע שעבר, רב חיים הוא לא באמת ראשון שחי במאה ה-19, כי הוא כותב על הרמב״ם. לעומת זאת, נגיד, הגרא אולי יותר מוצדק לומר את זה. וכנ"ל גם, וככה אפשר לבוא אומרת, אז כמה, כשאלו אותי, אז מים אחד כותב על התנ"ך וכו'. אז כאן אומרת, פה אני ניקח עכשיו אולי שתי דמויות שמדבר בה עשו את זה. דהיינו ראשונים שכתבו על המשנה. וזה, אחד מהם זה כמובן הרשמי שאנס. הרשמי שאנס כתב תוספות על כל זרים בתארות. ופה אני רוצה את השני אחת, נחזור להסכים מי הוא היה. בעלי תוספות, ויש משהו שבו לדעת את זה כבר. יש רבינו, בעלי תוספות פה הולך ככה, רבינו תם, רי, ואחרי זה תלמידי הרי. זה בעצם ששאל בעלי תוספות, זה מתחיל מרבינו תם פלוס מינוס, אחר כן הרי שהיה אחיין שלו, אלו שתי הדמות המרכזיות שיצרו את התוספות, כפי שמוכר לנו היום פחות או יותר. אחר מכן, הרי, אלו שלוש התלמידים, שזה בנו בן אלחנן, שכמו נראה בקידוש השם, יובידו מפריז, מי שיש לנו היום תוספות שלו על ברכות, תוספות שלו על עבודה זרה מודפס, המסך ברכות יש ספר, ברכה משולשת, תוספות בידי חסיד, שם זו בידי חסיד, זה בידי מפריז באמת. הרש רבנו ברוך בעל ספר התרומה, היו כמה עוד, אני דבר כרגע על המרכזים שזכו לי כרגע. עכשיו, כל הקבוצה הזאת הם בעצם למדו אצל הרי ויצקו את תורתו לתוך התוספות שאנחנו מכירים. הם כתבו את התוספות. והתוספות המרכזיים שלנו הם בעצם תוספותים של תלמידי הרי. אצלנו זה ועודו, כי אצלנו זה כבר, טוב, שוב, אני דבר על זה כשאתם בעלי ראשונים, אצלנו זה כבר עובר לשלב הבא, זה כבר עודו הגיגול השלישי של הסיפור הזה. מי שמכיר למשל תוספות הרש על כתובות, תוספות הרש בא, שזה הרש בשם של בן אברהם, על פסחים, זה דוגמה טובה, או תוספות בידי חסיד הברכות, אין דוגמאות מאוד טובות, או בן אלחנן על עבודה זרה, הם תלמידיו, הם כתבו את התוספות. עכשיו, בסדר, הם למדו איתו, כתבו תוספות. הרש, חוץ מזה, עשה מפעל כביר. הוא לקח את כל זרעים וכל תארות, הוא פירש אותו. וזה עד היום יש לנו, אומרת, זה עד היום בש"ס, מה שיש לנו זה הרמב"ם מצד אחד, ורש מצד שני. עכשיו, מה שקריטי ברש, שהוא כותב תוספות. עכשיו, כמובן, פה יש שאלה פשוטה. איך אפשר לכתוב תוספות על זרעים? היי, מה תוספות עושים כל הזמן? לוקחים גמרות, ויש מדבים תמר, ויש תמר, וקשמת, אמת, ותמיד מקשים בעצם שתי גמרות אחת על השנייה. מה עושים בזרעים? אז הרש עושה שני דברים. קודם כל, הוא כמובן מלקק את כל הגמרות בש"ס, ויש די הרבה. אם תעברו, אם יש איזשהו רשת דייגים בכל רחבי הש"ס, ותאספו את כל הזרעים, זה יוצא כמות די מכובדת. אבל זה עושה, כל משנה הוא משבט את הסוגיה הרלוונטית עם הפירושים לסוגיה במרכאות. למשל, מי שרוצה לראות, מי שלמד סוכה, פרק שלישי, אז יש לו תוספות ארוך בדף השני, כאילו בלמד עמוד ב', לגבי גזל ונתיישו הבעלים ונשתקו שם הבעלים. אפשר לראות את התוספות הזה מילה במילה ברש על כלאיים. וככה, או למד אחרת, ברש על כלאיים אפשר לראות את התוספות בסוכה מילה במילה. אז הוא אסף, בסדר, זה דבר אחד. אבל דבר השני שהוא עשה, ופה מה שחשוב לענייננו, הוא פשוט פתח את התוספתא והתחיל להקשות מהתוספתא על המשנה, ממשנה על משנה אחרת, מתוספתא על משניות, מתוספתא תוספתא. הוא מידה רבה עושה עבודה של אמוראים, כי מה זה אמורה? זה אחד שוקח משנה וברייתא ומקשה אותם אחד על השני. מה הוא עושה בזרעים? הוא לוקח משניות וברייתות ומקשה אותם. עוד יותר בולט בתארות, כי בזרעים יש עדיין ירושלמי, יש גם יותר בבלי בסך הכל הזרעים, כי זה הייתה לא מייס עדיין. אז לכן הוא בתארות הוא פשוט מקשה ברייתות ותוספתות על משניות ואחד על השני ומשניות על משניות, ובעצם שם הוא יוצא גמרא, וזה תוספות. אבל כשבקורות זה משניות ולא גמרא, אז זה כמעט הגמרא עכשיו. זה באמת דוגמה בולטת, אפילו שזה הרבה יותר בולט שם, דוגמה הרבה יותר מקומית, אבל הרבה יותר בולט מבחינת סגנון העבודה, זה חיבור קטן של הרייבד. הרייבד כתב ספר הלכות נידה בשם בעלי הנפש, זה כמובן יש גמרות, אבל הוא כתב גם כן אחר כך את שער המים. שער המים זה מקוואות. שוב, המקוואות אין משניות, סליחה, אין גמרא. אז הרייבד שמה ביד רמה, ביד רמה ובזרוע נטויה, אומרת, הוא מקשה ברייתות וגמרות, ואתם תירוצים. היי, מה אתה עושה כשאתה מקשה ברייתה ומשנה? אחרי זה צריך לתת תירוץ, נכון? ויש לומר, זאת הוקימת לתת תירוץ, לחלק. וזה מה שהרייבד עושה שמה על ימין והשמאל. הוא מחדש חידושים, זה חיבור מדהים. כי זה בעצם בן אדם כותב גמרא על מסכת שלמה כמעט בכוחות עצמו, ועם עצמו הרייבד עושה את זה, ממש מרגישים הרש שאמר קצת יחביר הרש מבחינת האישיות שלו, הוא מאוד נכבה לכלים, כאילו ידן עצום עם אישיות שמאוד נכבה את הכלים. את אישיותו של הרש קשה מאוד להכיר מתוך הכתבים, שאפשר לומר שהוא כנראה היה אדם מאוד ענב וצנוע ונחבל הכלים. ולעומת זאת הרייבד מלא אישיות, מלא בריתחא דאורייתא, וכמה בעל המור כתב לרייבד שהחכם אשר חוכמתו מלתיחתו. והרייבד שאומר ככה, את גובה הגלים הוא בטח כאן להרגיש אצל הרייבד נשאר אצל הרעש. עכשיו, האם הוא עכשיו הופך להיות אמורה? התשובה לאיזה מטרה? אם מדברים, מתת הסמכות, לא. זאת אומרת, העובדה שרייבד מפרש את המשנה, או שרש פרש את המשנה, לא עושה אותו אמורה עכשיו.
למה לא בשביל
זה? מה? אז ככה, זה עושה אותו אמורה, אחרת, מבחינת דרכי עבודה, מבחינת המתודה, הוא אמורה. במטרות הללו. במקוואות הרייבד הוא אמורה. מה זאת אומרת אמורה? הוא עושה עבודה של אמוראים, הוא מתפקד כאמורה. אני לא חושב שזה בהכרח מגביר, מוחק אל הרמב״ם, זה לא בהכרח נותן יותר סמכות, כי סמכויות נקוואות לא כפי התפקיד אלא גם לפי מקומך בציר ההיסטורי. אבל מבחינת דרכי עבודה הוא בעצם אמורה. מה שמכוון, יש לו את הלגיטימיות להקשות אחד על השני, ויש לו את הלגיטימיות להציע תירוצים, התירוצים האלה אחרי זה נכנסים לשיח ההלכתי ולתורה שבעל פה, הולכים להיות חטא של תורה שבעל פה. אחרי זה אני אומר, יש לו את הלגיטימיות, ואני לא יכול להגיד לו, היי, אתה הראשון ולא אמורה, אז לכן אתה לא תוכל להגיד, להציע אוקימתות או תירוצים וכו'. אז יש לגיטימיות מלאה למה שהוא עושה. הוא בעצם מתפקד לתקן של אמורה. אותו דבר תראו באחרונים, למשל, מה שקורה בקודשים. על קודשים היה בראשונים. כלומר זה ככה, מה שישנו הקודשים בעצם זה תוספות והרמב״ם. אז בימינו, כאילו בחמישים השנים האחרונות, שני יהודים, אב ובן בבני ברק, אספו את כל התייחסות הקודשים בכל רחבי הראשונים, והדפיסו כסט של ספרים חשובים, שכאילו שיטה מקובצת, כאילו על מסכתות רבות בקודשים, עם דברי הראשונים. מה? זה נקרא כסת הראשונים. עכשיו מודחה אילן ובנו יעקב דוד אילן. אבל זה כמו שהיא מקובצת, באמת, ספר יסוד. אבל עדיין יש הרבה מקום. מה קורה? אז האחרונים, בעיקר במאה ה-20, כתבו, כי כשאחרונים כותבים בזבחים, או במנחות, או בקריטות, הם בעצם כותבים כמו ראשונים. מה הם כותבים כמו ראשונים? שהם מתייחסים לבעיות בגמרא, לסתירות בגמרא, לקשיים בגמרא, קטעים עמומים בגמרא, ומתכוון גם כן לכך שהם גם שואלים שאלות יותר יסוד. מי שהגיע ראשון לשטח, תמיד נשאל שאלות היסוד. אז אם הראשונים הגיעו לגמרות לפני האחרונים, אז הראשונים שאלו שאלות היסוד. אם הראשונים לא הגיעו לשטח, אז האחרונים שאלו שאלות היסוד. וכך, עכשיו בעצם אומר שיש מן האחרונים לגמרא בקודשים. האחרונים שכתבו על הקודשים במידה רבה עושים את העבודה של הראשונים. ובמקרים בודדים גם זה הולך עם פסוקים. לא כל אחד עושה את זה, אבל למשל המשך חוכמה מפורסם בכך. המשך חוכמה מדי פעם מוכן להוציא דין מתוך פסוק. אתן לכם דוגמה. או בעצם נתחיל מפניו, נתחיל מהרמב"ן. הראשון שהרמב"ן עושה את זה מדי פעם. אתן לכם דוגמה. יש פסוק בסוף ספר ויקרא. מה? רמב"ן. כולכם אשר יחרה מאדם לא יפדה מות יומת או משהו כזה. פסוק מאוד עמום. מה כוונתו? כולכם אשר יחרה מאדם לא יפדה מות יומת. לא 100% ברור לגמרי מה כוונת הפסוק. והרמב"ן, יש לרמב"ן פה פשט שלם שזה תקנות בית דין. אם בית הדין גוזר גזרה לציבור, הוא מחרים כאילו חרם הציבור, זה תופס מבחינת מכינה משפטית, זה נותן בעצם בית הדין כוח הענישה וסמכות הענישה. הפשט הזה מתנגש, אפשר לומר, יושב לא הכי בנוח עם גמרא בכתובות דף ל"ז, אבל הרמב"ן בסופו של דבר ככה מפרש את הפסוק. ועל דעת עצמו, אין לו מקור בחז"ל, הוא אומר, זה דרך הפשט, והוא נאמן לזה, זה גם פותר לו בעיה, כי זה מסביר לו, זה נותן בסיס גם לתופעה הלכתית קיימת. אבל, מה יש לו דרוש פסוק פה? או, אני אקח דוגמה מהמשך חוכמה עכשיו. בפסח שני כתוב כך, גור יתרגר, סליחה, הפסוק הוא בפרשת בור. ורגעו איתך גר, ועשה פסח להשם, הימו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כזכר הארץ, וכל הראל לא יאכל בו. עכשיו, זה הפסוק שאוסר הראל בקורבן פסח. פסוק, בסדר, מטופל בש"ס בהרחבה, אבל המשך חוכמה פה מחדש הדת עצמו, את החידוש הבא. רגעו איתך גר, ועשה פסח להשם, אם לא כל זכר וזכר לעשותו, גר צריך להביא, איך נמגרים? מילה, תבילה, והרצאת דמים. זאת אומרת, יש גם קורבן גירות, מזמן שהמקדש קיים. עכשיו, הוא מחדש פה מהפסוק, אם לא כל זכר וזכר לעשותו, שאם גר, אם בן אדם מתגר בערב פסח, קורבן פסח עולה לו בתור קורבן גירות. זאת אומרת, שוב פעם, יש סברה מאחרי זה, וזה משתלב עם הרבה מאוד דינים שמוכרים לנו בקורבן פסח. אבל הוא בעצם אומר מהפסוק, וזה חידוש שהוא מחדש את דעת עצמו, זה דאורייתא כמובן, שקורבן גירות אפשר לצאת לכאורה בקורבן פסח, והוא מדייק את זה מפסוק, ויש לצאת עוד כמה וכמה דוגמאות כאלו, שמתוך פסוק, כן. אוקיי, נכון, זו דוגמה גבולית, אני קורא כזאת. אבן עזר באופן עקרוני היה עושה את זה. הבעיה כזאת שאבן עזר בישהו פרשן ולא חכם מחכמי המסורה, לצורך העניין נקרא לזה. אבן עזר לא את עצמו כמחדש, עד כמה שאני מבין, הוא לא את עצמו כמחדש חידושים במסגרת תורה שבעל פה. הוא מסביר לך את הפסוק, זה כל שבע פסוק, נשמע איך טוב, פי שניים או שלושה. הרי אם זה שניים כבחום או שלושה, אז חז"ל דורשים את זה. מה שניים צריך למקור פסול, אף שלושה צריך למקור פסול. כאילו, הסוגיה במכות. אבן עזר לא שם קושיה בפשט. עכשיו, אם הוא היה עובד כל משך חוכמה, אז הוא אומר, ולכן אני מחדש את הדין הזה. אבל אני חושב שהוא לא עובד ככה. אני חושב שהוא עובד, לכן אני מפרש פשוטו של מקרא, למה שלושה, למה הפסוק אומר גם שניים, גם שלושה. אז פשוטו של מקרא זה ככה, אבל אני לא חושב שהוא מתיימד לגזור מזה דינים על תקן של, נגיד, בעל הלכה. מי שבצורה מודעת, כאילו, עשה את החיתוך הזה בין שני התחומים, זה הרשב"ם. יש לו כובע של בעל תוספות, יש לו כובע שמפרש המקרא, והוא משתדל להפריד ביניהם. אבל לא אבן עזר, אני אקח את הרמב"ן לפסוק הזה, על פי שניים או שלושה עדים, לא, אז הבן אומר, זוכר נכון, הוא מוצא את הפסדיגון, ששלושה דיינים יכולים לקבל עדות. שגם אתה צריך 23 לדון, ששלושה יקבלו עדות. זה דוגמה כבר למדרש. שלומדים דין מתוך פסוק. או, הרמב"ן, והוא לא היחידי, פסוק ויקרא לגבי פיגול, אצלך לגבי נותר. כתוב שם, ביום זבחו את קורבנו יאכל וממחרת נתן ממנו ויש לשרוף. אז מה מדייק שלכתחילה צריך ביום ראשון ולא ביום השני? מה זה לא כתוב? לא כתוב ששלמים נאכלים בשני ימים ולילה אחד. הרמב"ן מחדש, כתוב וממחרת ונותר, שגם יום השני זה סוג של נותר. נותר שמותר באכילה ועדיין נותר, ולכן לכתחילה צריך
ביום
הראשון.
יש עוד
דוגמה
מהסוג
הזה, כן?
זה מה שהרב תנו פליג ללומה, זה כאילו הוא דורש את
המשנה. אז לכן יש פה ושם ראשונים ואחרונים, לא הרבה, רובם נרתעים מזה ולא עושים את זה. אני אומר, מי שעוד עושה את זה מדי פעם זה נציב. אני רוצה לשאול שאני לא מכיר, אבל מה שכך עולה לי לראש, הרמב"ן, הנציב, המשך חוכמה, הם מדי פעם יוציאו דינים מתוך פסוקים. ובקרה הזה שמה שהם הפכו להיות כמעט תנאים. אבל זה, עכשיו, תנאים לא מכוח סמכותם. כי אני יכול להגיד על משך חוכמה, אתה לא צודק הקורבן פסח. אבל הוא שואל את הלגיטימציה שלו, שמקום שאף אחד לא דרש, וזה לא מתנגש עם שום דרשה, אז הוא יכול לחזור אחורה עד לפה. עכשיו, אז אם אני אסכם את כל הסיפור הזה, יש שני מאפיינים למעבר תקופה. אחד זה גיאוגרפי, ארץ ישראל, בבל הכפרית, בבל העירונית, בבל הפרסית, בבל המוסלמית, צפון אפריקה, אירופה, מזרח אירופה, גן הים התיכון, והקריטריון השני כמו זה מעבר טקסט היסוד, שהטקסט היסוד מתחלף. שהדבר הזה הוא משמעותי בשני תחומים. שתי בתחום אחד בסמכות ההלכתית, האם אתה יכול לחלוק, האם אמורה יכול לחלוק אתן, האם ראשון יכול לחלוק את אמורה, האם ראשון יכול לחלוק את גאון. זה חשוב לך את הסמכות במערכת ההלכה למעשה, וזה חשוב גם מבחינת, נקרא לזה, הגדרת התקופות הספרותיות. זה לא דווקא מן ההלכה למעשה, זה רק שאלה של הבנה וידע. אבל שני דברים קורים. עכשיו, לפעמים ייכנס לתמונה, שבדרך כלל, או בגדול, שני הגורמים הולכים יחד זה עם זה. שני גודם, פה יש את המשנה, ומעבר על ישראל. הגמרא בונה על המשנה, וגם מתרחש בובה גדול בבבל. וכן הלאה. לפעמים יוצר מצב שזה נתק בין אחד לשני. תכף נגיד לרב עוד רגע, נתחיל דוגמה מהראשונים. עכשיו מה ככה? יש תופעה שקראת אחרוני הראשונים או ראשוני האחרונים. עכשיו אחרוני הראשונים זה אנשים כמו תומת הדשן, קצת הריבש, מהריק, שוטים מאוחרים גדול הם מ-115 פחות או יותר. מה שבעצם קורה זה, עכשיו תומת הדשן הוא ראשון או אחרון? הריבש ראשון או אחרון? הרן ראשון, הם כולם בערך באותו מבחינת גילם או זמנם פחות או יותר אותו דבר. בגדול מתחסים על כאלה ראשונים, אבל האמת היא שמה שקורה זה הדבר הבא, או אם תרצה אני אגדיר זאת ככה, יש קצת ויכוח בין חוקרים האם תקופת הראשונים נגמר ב-1350 פלוס מינוס, זאת מגיפה שחורה, או במאה ה-16. עכשיו בין היתר זה קצת מסביב, יש כמה סיבות לוויכוח הזה, וכמה מנקודה הזאת. תומת הדשן, אגב, לא מנקודת תומת הדשן, יודעים מה?
כי הוא עשה את כל מה שהיה
לא.
כי יש שם דשן תושב, לא?
כי יש שם 354 תשובות. כן, זה פשוט, זה מספר תשובות בספר. תומת הדשן, הוא חי כמו מסוף המאה 14, תחת המאה 15, משהו כזה. אם תפתחו את התשובות שלו כמעט כולם, אני יכול לומר את התשובה מראש, מחלוקת בראשונים. זאת אומרת, תמות הדשא מתחיל, שום אותו מה הדין, לא יודע, בדל חנוכה, מה הדין באישה נידה, או מה הדין בחוד שבת. התשובה כמעט תמיד היא כתוב בתוספות, כתוב במורדכי, כתוב באור זרוע. זאת אומרת, תמיד יבוא פירוט, הוא לא מתחיל מהגמרה, הוא מתחיל כמעט תמיד מהמורדכי, מאור זרוע או מהתוספות, בכמעט כל המקרים. כמו שתפתחו את הריבש, אז גם הריבש, מידה לא מבוטלת, הרבה פעמים יתחיל מהתוספות או מהרמב״ם. מה קורה באמת בתומת הדשן? מבחינה ספרותית, הוא בעצם כבר אחרון. כי הוא בעצם, נקודת המוצא שלו תמיד הם ראשונים, לא גמרות. כמובן, אם יש לו הערה לראשון, הוא יבדוק אותו לא הגמרא. אבל בסיסית, תומת הדשן מתחיל מכך שהוא מתייחס אומרת, לראשונים, כבר לא לגמרות. מצד שני, מבחינה גיאוגרפית, הוא עדיין בגרמניה. לא מזרח גרמניה, הוא עדיין מה שקורה זה שמבחינה ספרותית כבר מתחיל מעבר, מבחינה גיאוגרפית עוד לא.
מה עם הזמן?
אז זה בדיוק השאלה פה. עכשיו, התקופה תוגדר לפי המעבר הגיאוגרפי.
לא, אבל בזמן של ראשונים אחרים או אחרונים
הוא באיזה תקופת ביניים. זאת אומרת, הוא לפני הבית יוסף והטז והסמה והשח, והוא אחרי הראש והמורדכי והעוזרוע. זאת אומרת, המורדכי נהרג, גם המורדכי נהרג קידוש השם, אגב המורדכי אם לא טועה נהרג ב-1298, ואחר כך פחות או יותר אפשר להגיד עד המגיפה השחרה הייתה ב-1348. אז באמת הוא אחרי זה כבר, אז הוא אחרי הראשונים, הוא עובד באיזה דמדומים כאלו. עכשיו אם נראה אותו כראשון או כאחרון, ספרותית הוא כבר בעצם אחרון, גיאוגרפית הוא עדיין ראשון. עכשיו גיאוגרפית פה אולי זה חשוב להדגיש, זו השאלה באיזה קו רוחב אתה יושב או מתי השמש שוקעת. המעבר גיאוגרפי הוא גם מעבר תרבותי באיזשהו מקום. יש מסורת של קהילות, תראו שקע בארץ כשהקהילות נעקרו והגיעו ארצה. זה לא רק שנגיד פעם היו יהודים בעיראק ויהודים בהונגריה והיו הם כאן בארץ ישראל. זה שינה גם את כל הרצף התרבותי. אז אומנם פה זה יותר מסובך, כי פה זה כבר קור היתוך. אבל
המעבר לארצות הברית.
נכון, המעבר ממזרח אירופה לארצות הברית. זה לא מעבר גיאוגרפי, זה מעבר שבחלקו תרבותי, הוא לא כולו תרבותי. אבל יש במחירות, תמות הדשא, עוד מה זה ככה, גם היום מדברים על הגדולים מאירופה והגדולים מאמריקה. זה כאילו שתי קבוצות, שתי קבוצות התייחסות. אז אם אחד, אז אם הפער, אני לא יודע מה, בין איזה רב שפועל שפעיל ב-1970, לעומת 1935, זה 35 שנה, והפער בין רב 1940 ו-1905 זה 35 שנה, אבל הפער המנטלי תרבותי הוא הרבה יותר גדול. אז לכן, כשמש תמת הדשן הוא בגיאוגרפית בראשונים, הדימוי עצמי שלו שהוא עדיין שלחת את הקהילות האלו. הוא עדיין מקהילות הריינוס, הוא עדיין מהמסורת, מאת המסורת, ארוכת השנים, הוא עדיין חייג ממנה. אז לכן, זה לא הגיאוגרפיה באלמה. אז הכוונה אומרת, זה כמעט שיוך תרבותי במידה ידועה. שהשיוך הזה נודד, אבל משתנה בנדידה. ולכן, מתמת הדשן, דוגמה, הוא, מבחינה ספרותית הוא האחרון, מבחינה תרבותית גיאוגרפית הוא ראשון. אז איך נקרא לו? או אחרוני הראשונים, או ראשוני האחרונים. הוא בעצם 50-50, הוא קצת ראשון, קצת אחרון. זה, עכשיו, וזה קבוצה שלמה כזאת, כן.
זה נוגע גם לנגיד המוראים ראשונים?
או, אז פה צריך לחזור לרב עוד שנייה אחת. זה...
אחרונים
שקצת
אחריו
התייחסו אליו. מתמת הדשן? מתמת הדשן. שאלה טובה, בגדול אני חושב שהם ראו אותו כראשון. בגדול. אמר ככה, הרמה הכניסה המון הפסיקה של השולחן ערוך, אחרי זה כבר... אין באמת... עכשיו פה הערה לשתי השאלות האלו. כמובן, צריך פה נקודה אחת להדגיש. זה לא קורה, אי אפשר לזהות את זה, זה לא כמו גבול בינלאומי בין ישראל לירדן. אמת, זה אין קו גבול, 1402 בכ"ח חשוון, אז נגמר תקופת הראשונים, התחילה תקופת האחרונים. זה, תמיד יהיו דמויות אפורות על הגבול. זה תמיד יהיה. לא משנה אם זה רב או רבי יוחנן, או אם זה... ברור שתמיד יהיו, ובוודאי שבשעתו יחלקו, עכשיו פה יותר היא, מה חושבים דורות מאוחרים יותר, שכבר רואים את זה בקווים יותר מאובחנים. בשעתו, אז מי שחי 50 שנה אחריו יחלוק עליו, גם אם, כי אין אצלו את היכולת להבחין את התקופות. כשהבחין את התקופות, אתה צריך להיות כמו 200 שנה אחר כך. לכן, את, אבל לכן מה שיש שהם בעצם תמויות מעבר כאלו, עכשיו, הריבה שאני לא מדבר אליו, כי אני חושב שבעולם הספרדי יש דינמיקה קצת שונה, מדבר על זה בידו בהמשך, ולכן הריבה שהוא יותר מאוד ראשון, יותר... גם כי הספר שלו קצת שונה, גם הספר שלו יותר עוסק בגמרא בסופו של דבר. אז הריבה שמשל הוא ראשון, וגם הרן על הריף. אז אמנם הרן הוא על הריף, כמו תמת הדשן על התוספות, אבל קודם כל הריף זה בעצם גמרא. והרן על הריף זה קצת... על הפרוטוקול בלבד, הרן הוא בעצם על הגמרא. אז מקסימום שאמר, הרן הוא על הריף שלא כותב הסוגיות שהריף לא פסק אותם. אבל הוא מתייחס לגמרא, לא לריף. ולכן הרן על הריף... יש כך שהרן, אבל גם הרן על הריף, הוא בעצם נותן לרן, הופך אותו לראשון. כי הוא כותב על הגמרא. בניגוד לתמת הדשן. הוא כותב על הגמרא, זה די ברור וכו'. עכשיו נחזור לשני אחת מעט לרב. רב הוא דוגמה, מצליח לדדות מעבר כזאת. הוא מתחיל בארץ ישראל, והוא לומד עדיין את סבידי הנשיא, והוא עדיין, לאחר מכן הוא עובר. ובחלקו, אז הוא בדין, אז קצת דדות מעבר של דמדומים, הוא רגל פה, רגל שם, ועכשיו, הזיד הבסיסית שלו היא זיהות אמוראית. כי בסיסית, גם עיקר מפעלו בבבל, וגם עיקר הוא כבר פרשן של משניות או מפתח את ההמשך. זה מצד אחד. מצד שני, בגלל שהוא בכל זאת יש לו שיוך מסוים, זאת אומרת, בצירותו הוא עדיין תענו. ואחרי שהוא עובר לבבל, זה מעבר כאילו פאזה. בצירותו הוא לומד את סביד הנשיא, הוא עדיין כאילו במסגרת יצירה ספרות המשנה, פה כבר ספרות המשנה היא עובדה אין מוגמרת. אז לכן הוא, אנחנו טיפה שמתמת הדשן, במובן הזה ש... לא יודע שזה פער בין ה... אצלו זה שזה מעבר הוא יותר משמעותי. אבל זה אומרת... עכשיו ביוחנן, זה גם כי מצח עד הוא באותו מקום, אבל הוא בסיסית אמורה, אבל וכאן באמת גם העובדה שיש דמות מעבר תמיד, וגם העובדה שהסמכות ההלכתית נקבעת לפי הזמן, ולא רק לפי התקופות קודם בגדול. תמיד יהיו... זה, כן.
גם אז היה תקופה אחורה כזו, גם אז הוא מועד. למה אין
שמה,
למה אין
בגמרא, אין שמה, אז יש, רב יוחנן, יש לנו קבוצה גבולית כזאת, אם אני לא טועה, זה רב על הגבול, זה רב יוחנן, זה רב שבן לוי, קבוצת המעבר הזאת, תלמידי רבי הנשיא נקרא להם, שהם עדיין יכולים לחשב כתנאים כשהם צריכים, אבל בסיסית הם כבר, הם כבר אמוראים.
אם יש מישהו מהחולים עכשיו שבא ומחליט לפרש בצורה שלא סותרת את המשנה, אבל בצורה שאחרת בעצם, מבחינה הלכתית, זאת אומרת, הרי המשנה לא דיברה, או הגמרא לא דיברה, או מישהו לא דיבר, אבל הוא דיבר על זה בצורה שלא לא מתאימה אולי למציאות שקרתה עכשיו, באמת בגלל שעברתי פאזה, עברתי מבבל לארץ ישראל.
אז ככה, זה לכם דיון, זה שאלה מאוד חשובה, ומחייבת דיון, אפשר לומר, כמעט ששעה שלמה, זאת אומרת, זה מחייב דיון נפרד, בעצם, והשאלה הזו מתייחסת, היא לא כבר שאלה היסטורית, היא גם שאלה שקפתית במידה ידועה. יכול להיות שפעם בן תחס לזה, אני צריך עוד לשבור את הראש, אם כן לא להיכנס לזה. אני לא כבר, ברמה עובדתית, לא הרבה עשו את זה. מי שיותר תלנותיה זה הגרא, כמה שאני מבין. הגרא מדי פעם מפרש כאילו פשוטם של משניות. עוד דמויות בודדות, אבל זה לא הפך לדרך המלך.
משה וקורבן הידיים האחרונים.
כן.
ומתכבים על
הירושלמי.
מבחינת
התקופה
זה אפילו אולי קצת יותר
מוקדם
מהבבלי.
אז אני מוכן לומר, הם עושים, בואו נאמר כך, תיאורטית, אני מוכן לומר שהם עושים, באופן תיאורטי עושים עבודה של ראשוני. אבל הבית כזו, שהם בעצם, בניגוד לדוגמה שהבאתי קודם, דיברתי פה על פירוש תומת הרחבה ופיתוח. הפרי משה וכבר אני יודע כמה שהם מבין, הם לא מפתחים את הירושלמי. זאת אומרת, הם לא מפתחים את הירושלמי ובונים עליו מיילכים. אולי מי שקצת ניסה שמח. אבל בגדול, הירושלמי זה גם קשה מאוד לעשות את זה, כי הטקסט מוצא כל כך גולמי שקשה לעבוד איתו. אבל מה שקורה בעצם זה כך. הם בעצם בשלב גדול של הפירוש. ויש בשלב של הפירוש, אז אתה יכול לקרוא להם המורים, אבל הם בעצם לא... בשביל להחשב עם האחרות המורה, צריך להיות כאן, אני חושב. כאן, להיות פרשן, זה פשוט להסביר לי את מה שכתוב. זה מה שכתוב, זה תפקיד נורא חשוב, אבל זה לא תפקיד שהוא יישך את תקופה. זה א', ב', הירושלמי בעצם אולי לא משך. זה חוזר לשאלה... הקודמת, אני אומר כרגע רק חצי משפט, אולי אני אתפל בזה בפעם הבאה בצורה יותר נרחבת. במה שקרה מחד תפקודית, הירושלמי בעצם שובץ כאן. או בבין מקרים, או תולי איפה. אם אתה מדבר על זרעים, אז הירושלמי זה גמרא. ואם אתה מדבר למשל על מועד, אז תוס המון פעמים מצדים ירושלמי. ולכן לא תראה, הם עושים את הפירוש שלהם. כאילו תוס בעצם מתייחסים לירושלמי ככלי לבנת הבבלי, או כאלטרנטיבה, תוס לא רואים את עצמם מחויבים לירושלמי. זאת אומרת, יש פשט לירושלמי, יש פשט שלי, זה לגיטימי, זה לגיטימי, וזה נכון ככה אצל הרבה ראשונים. הירושלמי הוא עוד פרשן בזירה. הוא לא, בנכון, הם לא מתייחסים לכך, כמו שנגיד פרופסור תלמוד היה מתייחס. הם מתייחסים לירושלמי כעוד כלי פרשני מבין בין מחסן הכלים שיש להם. ולכן אין להם בעיה למציא פירוש מקביל ולא את הסמכות הירושלמי כמחייבת. זה בגדול מה שקורה עם הירושלמי. אני מתרשם שזה נכון לגבי הרבה מאוד ראשונים, ומה שבטוח נכון ש... רוב הראשונים פוסקים כמו בבלי נגד ירושלמי חד וחלק. ברמה זה פחות ברור. אבל נגיד הרמב"ן יש לו כמה הצהרות תקיפות בנושא, שמפסוק מירושלמי נגד הבבלי זה כמו להיות טועה בדבר משנה. זאת אומרת שהבבלי מול ירושלמי תמיד אחר כבבלי. עכשיו בחלקו, אבל זה באיזשהו מקום אותו תופעה. אז ירושלמי הוא משהו כתורה שבעל פה, בעצם מבחינתו ליה תורה שבעל פה זה הבבלי לא ירושלמי, ולכן ירושלמי אין את הסמכות שיש לו בבלי, ולכן הוא יכול לחלוק על ירושלמי ולא על הבבלי. ומתפתם זה בעצם קומה אחת מעל הבבלי, באמת, קומה אחת מעל, הוא לא יכול לחלוק, הוא אומר, אני יכול לחלוק, אנחנו לא פוסקים ככה וכו'. אז זה שאלות הקודמות, אני אטפל בזה בנדר בשובה בכל זאת. פה אני רוצה רק לסיים עוד נקודה אחרונה. שני אחד נחזור פה לגמרא. כפי שכבר הזכרתי, יש מחלוקת בראשונים האם הם יכולים לחלוק הגאונים. מי שיוצא זה בסנהדרין בראש פרק ד' סימן ו', מחלוקת בין הרייבד לבעל המאור. האם עכשיו האם ראשון יכול לחלוק הגאון או לא? בזמנו שמעתי מאבא שלי בשמו של ברנס סולובייצ'יק, הוא חשב האם האחרון יכול לחלוק על ראשון? במציאות היו כאלו שכן, היו כאלו שלא. היו אחרונים שבלי היסוס חלקו על ראשונים, היו אחרונים שלא חלקו על ראשונים כמדיניות. האם האחרון יכול לחלוק על ראשון ברמת התיאוריה? אז ברון טען שזה תיאור מחלוק לגבי אם ראשון יכול לחלוק על גאון, אז אחרון יכול לחלוק על ראשון. אם הראשון חולק על הגאון, אז האחרון חולק על הראשון. אם הראשון לא חולק על הגאון, אז גם האחרון יכול לחלוק על השם. הוא עד שתי מחלקות תקשורות זה בזה.
אם האחרון יכול לחלוק על הגאון?
מה?
אם האחרון יכול לחלוק על הגאון?
אז שני אחד, אני מקווה שזה יתבהם טוב. עכשיו, מה הייתה תפיסתו בעצם? תפיסתו הייתה, שבעצם השאלה היא, האם אחרי חתימת התלמוד יש עדיין תקופות או שאין? זאת אומרת, אם יש תקופות, ראשונים לא חולקים על גאונים, וממילא גם אחרים לא חולקים על ראשונים. ואם אין תקופות, אז ראשונים חולקים על גאונים, ואחרונים חולקים על ראשונים. עכשיו, אני מתארתי שהוא, יכול להיות שהוא היה נרתע מאחרונים על גאונים, אבל באופן תיאורטי, אם אין תקופות, זה מאוד אפשרי.
אני יכול להגיד שיש תקופות
והראשונים הגאונים זאת אותה תקופה. זה פה, זו כמובן האלטרנטיבה השנייה, זאת אומרת לא לקבל את מה שהוא טען, ופה אני חושב שזה גם ברור גם למה. האם הראשונים והגאונים הם הראשונים חלקם לפחות הם עובדים במקביל לגאונים? כמו שבוע שעבר, הם לא רואים את עצמם כבונים על הגאונים, אין שם מפעל סיכום, אין. אז כמו ראשונים מוקדמים בספרד ובעיקר בפרובנס, במידה רבה בונים על הגאונים. אבל ראשונים מאוחרים בספרד לא בונים על הגאונים, וראשונים אשכנזים כמעט לא בונים על הגאונים בכלל. בעצם ראשונים השתחררו מהגאונים. וממילא הם בעצם פועלים במקביל עליהם, ולכן הציור הוא בכוונה ככה. אז עם אלה שראשון חלק הגאון ברור, כי הוא מקביל אליו. בעצם זה הם מקבילים פה. אז לכן ראשון חולק על גאון. אחרון, לא בהכרח, מקביל לראשון. אחרון נמצא באמת בפאזה הבאה. ואז גם אם הוא יכול לחלוק עליו, זה לא מחייב שהוא יכול לחלוק עליו.
אבל זה עניין של ההחלטה בעצם. זה עניין אם הראשון מחליט.
לא, זה לא החלטה. זה מה שעשיתי למר פה כל השיעור הזה. זה דינמית, זה מובנה בהתפתחות.
נכון, אבל אם עכשיו יש אחרון שמחליט לבוא ולעבוד רק על הגמרא, כאילו, מחליט הטקסט שלו זה רק על הגמרא.
השאלה, בגדול, סמכות לא נקבעת לפי החלטה אישית. סמכות נקבעת לפי התקופה שאתה שייך אליה.
אז זה בדיוק עם הראשונים. הרב אומר שהראשונים החליטו לכתוב על הגמרא בלי להתייחס לגאונים. טוב, אז
בסדר. אז הדינמיקה האובייקטיבית שכל היצירה של התקופה, זה לא איזשהו ראשון בודד, זה לא שהתוספות ריד החליט הדעת עצמו. כל ההתפתחות הפנימית של הספרות הזאת היא בצורה כזאת. עכשיו, הסיפור טיפה יותר מסובך, כי כשנטפל באחרונים בהרחבה נראה שבאיזשהו שלב בהמשך כשתקופת האחרונים בעצם מתחלקת לשניים, בדרך כלל תקופה יותר מאוחרת חזרו לגמרא. זה יסבך אותנו קצת, אבל זה לא בשביל עכשיו. אז לכן עכשיו לסיום המשפט האחרון שעשו לומר אותו, אבל תסתכלו פה על כל המבנה הזה. יש, לא יודע, יש לי הרבה, בעיקר על הקטע הגיאוגרפי שלנו, יש די הרבה מקום לחשוב שאנחנו עוד 500 שנה יכול להיות שהחליטו שתקופת האחרונים הסתיימה ב-1950 לצורך הדיון והתחילה תקופה חדשה, או בעצם בוא נאמר כך, מעבר גיאוגרפי חד היה, לא משנה אם זה 1900 או 1940 או 1950, זאת אומרת בין אני מדבר על אמת, כיוון, אמת, עקירת הגלויות, אמת, עלייה ארצה והנדידה מאירופה לארצות הברית, כי 1900, שכבר מתחילות קהילות עלות הארץ ונדוד מזרחה, נגיד 1900, מה שבית הסביר, 1940, שבעצם קיצה של יהדות אירופה, ועוד 1950, וזה היה, זאת אומרת, קולים גם את הקמת המדינה, ובמידה רבה את גם הקהילות מהמזרח שעולות, קיצור, מעל 10 שנים, בטווח שזה, זה זניח בכל מקרה, נגיד 1950, מעבר גיאוגרפי יש. השאלה היא, האם אנחנו פה מזהים שוני, או האם אנחנו מזהים שוני בדרכי הלימוד, האם מדברים מפעל מסכם, זה יודע, צריך פה תלמודית, האם זה עונה לקריטריון הזה, אני לא בטוח. יש מקום לחשוב שאו ייכתב מפעל סיכום, או שנקרא לזה השינוי, נגיד, השינוי בדרכי הלימוד של הגמרא, הביסקאים וכדומה, כבר מרת, מהווים סנוניות של תקופה חדשה, או אולי מישהו יקום לכתוב מפעל סיכום, אולי גם המחשבים ישפיעו על זה, זה קשה מאוד לדעת, ייתכן מאוד שיקרו לתקופה בתקופת המחשבים, אני לא יודע, אבל אני חושב ככה, אני מצטער להגיד, אף אחד שיושב בחדר הזה לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אבל בימי הימים תהיה, אני מניח, תשובה. אני לא משוכנע שבמבט לאחור לא יראו בזה שהוא תחילתה של תקופה.
השאלה זה מה התקופה הזאת? מה הסמכות שלה?
תהיה אחד אחרי האחרונים. אני גם צריך להוסיף גם שכבר 500 שנה זה די הרבה זמן. כאילו, תקופת האחרונים, כאילו יכול להיות מאמצע המאה ה-16. לפחות זה 450 שנה, זה תקופה הגונה. טוב, זה היאורים, באמת. עשו בהיסטוריה, אפשר לדבר על העבר, עשו לדבר על העתיד, אז אני רק זורק את זה פה כהרהור.
למה זה מסוכן לומר את זה?
זה לא מסוכן, פשוט מבחינה...
באופן
צמא,
יש פה מעבר של גיאוגרפיה, יש פה מעבר של תרבות.
לא, זה לא מסוכן, זה לא מסוכן שמישהו פה יעשה משהו שטותי. זה, אני מתכוון, אם רוצים לדבר פה בצורה, נקרא לזה מעמיקה ומבוססת, אז על העבר אפשר לדבר בצורה מבוססת. על העתיד, זה הבדל בין היסטוריון לכלכלן, כן? הכלכלן מדבר על העתיד ומפספס, היסטוריון מדבר על העבר, אז הוא הולך על קרקע מוצקה יותר. אז זה מה שמסוכן, זה... וכמו, התשובה כמו פה היא...
אתה היסטוריון במקרה, נכון?
מה?
אתה היסטוריון. כי הכלכלנים אומרים הפוך, הכלכלנים אומרים, ההיסטוריונים הם אומרים ולא מועילים בגלל, והכלכלנים לפחות אומרים ומועילים.
אוקיי, בסדר, אבל... לא יודעת אם יש בשנתיים האחרונות זה ווילוב... טוב, הייתי בגלל זה, מה שבעצם, מה שנשאר פה לעשות, זה קודם כל לדבר באמת על מקור הסמכות, קצת, כאילו... וזה חוזר קצת לשאלה שמה שאתה קודם מה את השאלה אתה כזה?
לגבי מה...
המשנה, כן. זה חוזר קצת לשאלת מקור הסמכות ונמצא אולי הליווי המחשבתי, השקפתי לסיפור הזה. זה א' ב', להתחיל פה פשוט לתאר את התקופה, אשר החוג פורסם את יחזי כאחרונים. אתם רוצים להתחיל מאחרונים, עובד ראשונים. מה? בסדר, נתחיל מיד מהראשונים, רק שהראשונים היה קצת לקצר בהם, ונגיד שאנחנו נמצא יותר זמן אולי, אבל הראשונים, בואו ככה, משך הזמן אתם אמורים להיחשף לראשונים, גם דרך הלימוד בית המדרש היומיומי. אז אני אנסה לתת איזושהי פרספקטיבה לראשונים, אבל עיקר המאמץ יושקע באחרונים בהמשך מן הדין. טוב, זה כבר אחרי יום כיפור.
אני אגיד לך.